ראינו את יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה, שהתברר והתאמר אצל האדם מה חובתו בעולמו ומה מגמתו שישים פניו עליה, ואחר כך גם התשובה, שזה להתענג על השם, שזה העינוי, העינוך והעידון הגדול מכל העידוני, ומקום העידון הזה הוא בעולם הבא. אז אני לא זוכר, אני עושה חזרה קצרה, תגידו לי מה חזרה ומה לא רלוונטי. קודם כל דיברנו על היסוד והשורש. זאת אומרת שהרמח"ל הסביר לנו בסוף ההקדמה הערך המיוחד של מסיעת שרים אל מול שאר הספרים, שהוא לא רק אומר מה האמת, אלא בעיקר נותן לנו כלים להגיע אל האמת הזאת. הוא הלך לפי הברייתא של פנחס בן יאיר, שיש פה איזו הדרגה, קומה אחרי קומה, מה נכון לבנות, מה לא נכון עכשיו לבנות, זהירות, זריזות, נקיות וכו'. ופתאום בהקדמה הוא מיד מנפץ את זה ככה, זה נראה, כי הוא מיד מדבר על יסוד החסידות שורש עבודה תמימה, שזה דברים מאוד מאוד גדולים, חסידות ועבודה תמימה. ואנחנו עוד לא בחסידות, אנחנו רוצים להתחיל את התשתיות. אדם נמצא במקומות מאוד נמוכים יכול להיות, מאוד עלובים ואפילו שפלים. אז מה אתה מדבר איתי על חסידות ועבודה תמימה? והתשובה היא שהוא מדבר איתי על חסידות ועבודה תמימה. התשובה היא שהרמח"ל לא מתכוון עכשיו תבני את הקומה הראשונה, תמחקי את העתיד. יסוד החסידות שורש עבודה תמימה, מה הוא? יסוד החסידות שורש עבודה תמימה? שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ומה מגמתו שראוי שישים פניו עליה, עוד לפני שאנחנו יודעים מה חובתו ועוד לפני שאנחנו יודעים מה מבטו ומגמתו. אז היסוד הוא לבנות חיים כאלה שיש בהם מגמה, שיש בהם שאיפה, שיש בהם חלום. חיים כאלו זה לפני הכל, זה היסוד. זוכר מה זה יסוד? יש יסוד ושורש, נכון? דיברנו על הבדל יסוד ושורש. יסוד זה משהו שלוקח את כל הדברים הגדולים ומחבר אותם לאדמה, גורם לזה לא להיות תלוש. אפשר לבנות דברים מדהימים בלי יסוד, ופתאום באה רוח ומפרק את הכל, ואנחנו לא מבינים איך זה קרה לנו. אז ביסוד אנחנו עובדים ברברס. כשבונים בית בונים למעלה ובונים למעלה, חופרים למטה, חופרים למטה כדי, יכול להיות שיש מה שנראה כמו נסיגה בשלבים הראשונים. יכול להיות שמה שנראה להפך לא התקדמות, אלא יש משהו שיכול להיראות מעצבן במסיעת שרים, שאת פותחת את הספר בשביל להיות צדיקה מאוד מאוד, והספר הזה בהתחלה נראה לך כאילו מעצבן, כאילו אומר לך, טוב, תהי חרדית וזהו. זה יכול להיקלט ככה, יכול להיות שעושה לחשק לסגור את הספר הזה כמה עמודים ולהגיד לא את זה, אני התכוונתי לעוף. אז יסוד החסידות שורש עבודה תמימה, קודם כל, זה לא להעביר את החיים ככה סתם. לא נראה מה יהיה מחר, נראה מה יהיה אחר כך. חיים כאלה שיש בהם רצונות. חיים כאלה שאת רוצה מעצמך משהו, ריאלי, לא ריאלי, הגיוני, מציאותי. לא מציאותי אפילו, כי אם אתה מדבר על חסידות ועבודה תמימה, הרמח"ל כבר בהמשך יגיד שלא כולם יצליחו להגיע לשם. אבל כולם חולמים על זה, חולמים על זה. זאת אומרת, החלומות שלך חייבים להיות יותר גדולים ממך. זאת אומרת, אבוי למי שהגשימה את כל חלומותיה. זה נראה מאוד יפה, זה בעצם מאוד עצוב. זה אומר שנגמרו לך חלומות, שהחלומות שלך לא כך גדולים. תמיד צריך להיות פער אמיתי בין השאיפות לבין המציאות. לא בגלל שהמציאות כושלת, בגלל שאת חי על זה עולם פנימי, ורק אחר כך מבטאת אותו, רק אחר כך מנחילה אותו. היכולת שלך לדבר היא ביטוי ליכולת שלך לחיות, ועוד פעם זה קורה אחרת. אז הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו זה שהתברר לאדם מה חובתו, עוד לפני שאנחנו יודעים מה החובה, לפני. והדבר הנוסף שדיברנו עליו זה שמהי החובה, אורו מוחזה זה להתענג על השם. זה עינוג והעידון הכי גדול מכל העידונים. כבר דיברנו על זה, אני חושב שזה שמע משהו מאוד אגואיסטי וקטן ולא מעניין. למה זה כל כך חשוב? יש אנשים שהיו מוכנים שהבריטים יתלו אותם כדי לבנות מדינת ישראל. הם לא עסקו במה יותר כיף לי ומה יותר טעים לי ומה יהיה לעולם הבא. אנשים רציניים שהם אנשים שנלחמים למען משהו, מוכנים לשבת בתי כלא, מוכנים שישפילו אותם. הם לא רוצים את זה, הם לא אוהבים את זה, אבל יש איזה אש בעיניים, איזה דבקות במטרה, איזה אידיאל. מוכנים בשבילו לייבש ביצות ולהיות חולים בקדחת ולהפסיד כסף. המוטיבציה שאנחנו היינו רוצים לשמוע מהרמח"ל זה לא קשור לעונג. לא קשור לעונג. אז מה עושים עם זה? דיברנו על זה? עשינו השוואה בין זה לבין פרק י"ט, זוכרות? שפרק י"ט כתוב בדיוק הפוך. כי פה כתוב מקום העידון האמיתי זה העולם הבא. בעצם כל העולם הזה הוא פרוסדור אל העולם הבא. בפרק י"ט כתוב שמי ששם הבתו ומגמתו אל העולם הבא, לא נוכל לומר שהוא דבר רע. זה כל מה שהמח"ל מסכים להגיד בפרק י"ט. על מה שהוא כל כך מעלל, משבח, מה שהוא אומר פה שזה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, זה פרק י"ט, לא נוכל להגיד שהוא דבר רע. זה בטח לא משובח. אז מה זה הזיגזוג הזה בין פרק א' לפרק י"ט? יש שתי תשובות בדבר. אני לא יודע מתי אני חוזר ומתי אני מתקדם קדימה. מתאים להיות בחזרה?
עכשיו אני בחזרה.
עד רגע זה אני בחזרה.
עכשיו לא...
מעכשיו אני מחדש. זה נשתה תה קצת לרגל האירוע. ברוך אתה, אדוני אלוהים. התשובה הראשונה, וזו התשובה הרגילה בדרך כלל. הדברים שכך אפשר להבין מהרב ציודה, הדברים שכך כותב הרב אלי אורביץ, וכך הם למד בשיעורים, כתוב בספר שלו, שהתשובה היא לפער בין פרק לא' לפרק י"ט, התשובה היא הפער בין פרק א' לפרק י"ט. זאת אומרת, אנחנו יוצאים למסע, והמסע הזה לא רק יוסיף לנו ידע. המסע הזה ישנה אותנו. בפסקה הראשונה בספר אורות הקודש, פסקה א', אורות הקודש א', הרב קוק מדבר על ההבדל שבין חוכמת הקודש לבין שאר כל החוכמות שבעולם. יש הרבה דברים שאת לומדת וזה משנה אותך. באיזה מובן? זה פותח לך אופקים, זה גורם לך להתבונן על דברים בצורה אחרת. זה מלהיב אותך, מגייס אותך, גורם לך להבין שאת מתנהגת באופן לא נכון. כל חוכמה יש לה השפעה מאוד עמוקה, יכולה להיות לה השפעה מאוד עמוקה על החיים. יכולה לקרוא ספרים, רעיונות ואידיאלים, להתגייס אליהם, ללמוד כל מיני שיטות ותיאוריות. כשלומדים תורה זה אחרת. זה כמו ההבדל בין עבודת מידות, לימוד תורה לפסיכולוגיה. בסדר? בואו נגיד את ההבדל. אולי כבר אמרתי את ההבדל הזה, עוד פעם עצמו תעצור אותי. עוד סמנו לי. מה ההבדל בין פסיכולוגיה לבין לימוד תורה? מתוך ההנחה שפסיכולוגיה זה דבר טוב. יש הרבה דברים לא טובים בפסיכולוגיה, אני מדבר על פסיכולוגיה הטובה. יש הרבה דברים טובים. אז מה ההבדל? ההבדל הוא, הדוגמה שאני אוהב להשתמש בה, זה שהבית שלך לא מתאים לך. יש לך בית שלא נותן לך מענה לצרכים שלך. את צריכה... זה חנוק לך מדי בבית. אז את יכולה לקחת מעצבת פנים. מעצבת פנים רצינית מאפשרת לך לנצל את הבית שלך בצורה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר רצינית. היא מראה לך איך אפשר לעשות מיטות מתקפלות ודלתות הזזה, ופה אפשר לעשות מדפים, ופה... מעצבת פנים טובה שמכירה את כל המוצרים ואת כל הדברים האלה יכולה לקחת בית מאוד מאוד קטן ולהפוך אותו לבית מקסים ויעיל. ומאוד מאוד חכם, זאת אומרת, לקחת את הקיים ולארגן אותו הרבה יותר טוב. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה מה? זה לקנות בית אחר. זה קצת מוגזם, אבל להביא קבלן ולשנות הבית. להוסיף לו שני חדרים, או לקנות את הבית של השכן, לעשות הרחבה ולהתחבר. מה ההבדל בין שני האפשרויות? ההבדל במשל זה בדרך כלל כסף. כסף ויכולת. אם יש לך כסף ויכולת לבנות משהו חדש. אז לבריאות, הרבה פעמים אין לך יכולת, ולכן את באה לנצל את הקיים יותר טוב. זה המשל, והנמשל מאוד ברור. שהפסיכולוגיה זה כמו מעצב פנים. פסיכולוג טוב, פסיכולוגיה טובה, עוזרת לך להבין את עצמך בצורה הרבה יותר עמוקה. וממילא לנצל את כוחות החיים שלך באופן יעיל ומדויק, ונכון. את יודעת מה החולשות שלך ומה החוזקות שלך ולאן לא להיכנס ומה כן לנצל, מה מטריד אותך, איפה את פוגעת בעצמך, איפה את מתבזבזת, מה את סתם חופרת, איפה את יכולה לפרוח. יש פסיכולוגים טובים אולי שיכולים לגרום לך לשפר לך את איכות החיים, אבל מה הפסיכולוג לא מנסה לעשות? הוא לא מנסה לשנות אותך, הוא גם לא יכול לשנות אותך. עד זאת. לעזור לך, לארגן את עצמך הרבה הרבה יותר טוב. אפשר לעשות את זה. אבל זאת את. זה מה יש, זאת את. זה כמו ההבדל הגדול בין פסיכולוגיה לתורה בתחושת השם. את מסתובבת עם תחושת השם כבדה על דבר שעשית לפני המסכים. פסיכולוגיה ילמד אותך לסלוח לעצמך ולהכיל את זה ולקבל את עצמך למרות החטאים שעשית. התורה בדיוק להפך, התורה תגיד שתחושת האשם שלך זה המתנה הכי טובה שיש לך. כי התורה אומרת, אפשר לתקן. התורה אומרת, יש תשובה. תחושת האשם שלך, כן, את צריכה ללמוד לסלוח לעצמך, את כל המילים הטובות את צריכה. בסופו של דבר, אוי ואבוי אם תוותרי על תחושת האשם. תחושת האשם זה הגעגוע אל השם, את צריכה לדעת איך למנף את זה, איך לטהר את זה, איך לגרום לזה להיות כוח חיובי שמרים אותך, משמח אותך, ופורס את כנפייך. אבל מה, הפסיכולוג אומר, זה מה שאת, ככה נולדת, תקבלי את עצמך. את הולכת לפסיכולוג ואת אומרת לו, אני רוצה להיות כזאת, רק החברה לוחצת עליי. אז הוא ילמד אותך איך לשים פס על החברה או איך. אבל יש קנייה ראשונית למי שאת. למי שאת. ובתורה, לא, התורה אומרת, ככה אלוקים ברא אותי. התורה לא מקבלת את זה. התורה אומרת, אלוקים ברא אותך כמו שכתוב בתורה. ואם את רוצה משהו מאוד מאוד שכתוב בתורה אחרת, אז מה התורה תגיד? התורה קודם כל מסוגלת לשנות. כשלומדים תורה, כשמקיימים תורה, כשמקשיבים לתורה, כשמקדמים לתורה, כשמזדהים, אם מזדהים התורה, אז מתחוללים תהליכי שינוי, איטיים מאוד, פנימיים מאוד. זה לא ישיר, זה לא כמו שקר לך ואת מתקרבת לתנור, נהיה לך מיד חם. התורה לא עובדת כפתור. רק כשיותר ויותר יוצרים קשב לתורה, אז לאט לאט מתרחשים, לאט לאט אני מתכוון עמוק עמוק. מתרחשים תהליכים שבהם לא רק הפוטנציאל שלי יוצא לפועל, אלא שינויים כאלה. אני שומע מהורים בישיבה הרבה פעמים את המשפטים האלה. הילד ישתן, הילד. הוא לא ילד, הוא כבר אחלה גבר, אבל ככה המשפטים האלה נאמרים בדרך כלל. זאת אומרת, לא רק בן אדם שהתבגר והתאפס על עצמו והסיק לו מופרע, בן אדם שגם עבר תהליכים שלא מובנים מאיפה. אני יכולה להגיד, זה הפוטנציאל שלו. בגלל שיש תורה זה פוטנציאל, בלי תורה זה לא היה קורה בחיים. בלי תורה זה לא היה קורה בחיים. אחד הסיבות המרכזיות לזה שבחורים באים לישיבה גבוהה, אני חושב, לא יודע איך זה מדרשות, אבל כשאני מראיין בחורים בשבוע ישיבה, אז לפעמים אני שואל, אז הם אומרים לי. היה להם בסניף שלהם, מישהו שהוא מבוגר בהם בשנתיים, ובישיבה התיכונית, אחד שהיה מחפש מילים טובות, אין לי מילים טובות. איזה נודניק אחד, זו המילה הכי טובה שצריך למצוא. זה טיפוס נקת, טיפש כזה, ילדותי, נמוך כזה. והוא הגיע לישיבה גבוהה. ולהפתעתם, אחרי כמה חודשים קרה לו משהו. אחרי עוד כמה חודשים קרה לו עוד משהו. אחרי שנה הוא כבר התחיל להיות נחמד. והוא ממשיך, אז הוא אומר, וואו, אני לא מאמין. ואז הוא פתאום אומר, גם אני רוצה. גם אני רוצה. זאת אומרת, למה באים, למה עולם הישיבות פורח? אנחנו לא עושים מסעות שכנוע. כדאי לכם לבוא. זה בדרך כלל קורה באופן אמיתי. בחור רואה... בחורים שהוא העריך שהלכו לישיבות, זה משפיע גם, אבל בעיקר בחורים שהוא פחות העריך. והלכו לישיבה וקרה להם משהו. גם מי שהוא מעריך קורא לו משהו, בטח. יש משהו בתורה שהוא משנה באופן עמוק ופנימי את החיים. אז זה ההבדל בין פרק א' לפרק י' ת'. בספר מתמטיקה לא יכולה להיות סתירה בין פרק א' לפרק י' ת', כי זה את, אותה את. אבל בספר כמו מסיעת שרים, כשאת מגיעה לפרק י' ת', אז לא צברת עוד טקסטים, הגעת לפרק י' ת'. את זר, קרה לך משהו. השפה של פרק א' היא שונה מהשפה של פרק י' ת', כי המרחב הנפשי שלך הוא לא באותו מקום. הוא ממש לא באותו מקום. יש עוד הרבה בעיות גם כשמגיעים לפרק י' ת', אל תדאגו. אבל אפשר לדבר איתך בשפה אחרת. השפה של פרק א' זה שפה שאין מה לדבר על... זו שפה מאוד עולם הבא, זה מילים, לא עוזר להגיד את המילים. שאלה מה היכולות שלך להקשיב למילים האלה, להכיל את המילים. פרק א' זה משהו מאוד ראשוני, זה עוד לפני הזהירות בכלל. וכשמדברים עם אדם שנמצא במקום מאוד ראשוני, אז חייבים לדבר איתו בשפה שהאגו שלו מבין אותה, בשפה שנותנת מענה גם לצדדים שפלים. לדבר עם אדם ששקוע בתוך ההתמכרויות שלו, לדבר איתו רק במילים עמוקות, אז זה יעבור לידו, זה לא ייגע בו, זה לא ידליק אותו. ולכן צריך לדבר במילים נמוכות. רוצים למשל להסביר לכם שבעם ישראל יש משהו מאוד מיוחד. אז איך מסבירים? אפשר להשתמש בפרסי נובל. שאחוז היהודים באלה שקיבלו פרסי נובל הוא מטורף, נכון? כמה אחוז היהודים מתוך האנושות? ממש מעט. יש 15 מיליון יהודים בעולם, וכמה אנשים יש בעולם? בערך? כמה? 7-8 מיליארד. מיליארד ביני ובינך מים את אומרת. אז אם יש 8 מיליארד, ובשביל החשבון זה יותר טוב 7.5 מיליארד, ו-15 מיליון, אז כמה אנחנו באחוזים? אחוז אחד זה 75 מיליון, נכון? ואנחנו 15 מיליון, אנחנו 0.2 אחוז. אנחנו 1 חלקי 500. אחד מכל 500 אנשים בעולם הוא יהודי. אחד מכל 4 אנשים בעולם הוא סיני. אחד מכל 500 מיליון אנשים בעולם הוא יהודי. כמה אנחנו פרסי נובל? אחד מתוך 5 בערך. אנחנו פי 100. יש לנו פרסי נובל יותר ממרוקו ועד הודו ביחד, יש לנו יותר פרסי נובל מהם. אז מראה על הגאונות, זה לא אמיתי מה שאמרתי עכשיו. זה לא מה שמיוחד בעם ישראל. מה שמיוחד בעם ישראל זה לא שום קבל עובד פרסי נובל. מה שמיוחד, מה שצריך להיות מיוחד בעם ישראל זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה שצריך להיות מיוחד בעם ישראל זה התורה שלו. אבל כדאי הרבה פעמים להשתמש בדוגמה של פרסי נובל. למה? כי היא מצליחה לחדור מסכים של כאלו שנגיד להם ממלכת כהנים וגוי קדוש, הם לא יבינו מה את מדברת. זה לא יעשה להם כלום. אם יש אדם שהתפיסה שלו היא מאוד 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 חיצונית, כדי לזעזע את התפיסה החיצונית, היא משתמשת בדברים שהם נכונים, את לא משקרת, הם נכונים גם לשפה שלו. זאת אומרת, וואו, תראה, את רוצה להגיד על מישהו שמאוד מאוד גדול, זאת אומרת, הברכות שלו מתקיימות, זה לא מה שעושה אותו גדול. הוא יכול להסתכל עלייך ולראות כל מה שעשית. זה לא מה שעושה אותו גדול, אבל באנשים קיצוניים צריך לדבר לפעמים בשפה כזאת. אחרי שמפתחים כלים לקלוט הבנות רחבות יותר, אפשר לדבר על דברים רחבים יותר. הרמב"ם אומר, למשל, במורה נבוכים, אסור להגיד לילדים קטנים שלאלוקים אין גוף. אסור. אחד מעיקרי אמונה זה מה? שאין לו דמות הגוף ואינו גוף. אחד מעיקרי אמונה. לא להגשים את אלוקים. הוא לא גוף. אבל אסור להגיד לילדים קטנים שלאלוקים אין גוף. למה אסור להגיד להם שאין לו גוף? כי הם לא מבינים. הם לא מבינים. להגיד לאלוקים, להגיד לילד קטן, יש אלוקים, איפה הוא, אין לו גוף, זה כמו להגיד לילד קטן, כך ארטיק, איפה ארטיק, אין לו גוף. אז זה לא מצחיק ילד קטן שמביאה לו ארטיק בלי גוף. זה בכאילו. זה חבר דמיוני. חבר דמיוני זה, שאין לי חבר אמיתי, זה תקוע. אין דבר כזה בלי גוף. כשאומרים לילד קטן, לאלוקים אין גוף, אז הוא אומר, טוב, אז אין אלוקים. זה סתם, זה כמו חבר דמיוני, זה כאילו, זה לא באמת. מתי אפשר לדבר על זה שלאלוקים אין גוף? ככל שהנפש מתבגרת, ואז היא מבינה וחובה ונפגשת עם הרבה דברים שלהם גוף. למשל, אם נפגשת עם אמא, עם אהבה, או שנאה חס ושלום. היא נפגשת עם געגוע, או בדידות חס ושלום. היא נפגשת עם דיבוק וגיבוש ושייכות משפחתית. ככל שאדם מתבגר יותר, הוא כבר פחות חי רק את העולם החושני, ויותר ויותר נותן מקום גם לדברים מופשטים. הוא מבין שדברים מופשטים הם מאוד מאוד חזקים. ואז, כוח רצון למשל, אין לו גוף. ילד קטן גם לא יודע מה זה, אבל ברגע שהוא מתחיל לפתח הבנה, אז אפשר להתחיל להגיד לו שלאלוקים אין גוף. אז זה התירוץ הראשון לפער בין פרק א' ופרק י' ת'. שפה מובן העמוק, שפה מובן... אין מה לדבר עם אנשים פרק א' על אידיאלים, וכנסת ישראל, ותיקון עולם החוץ, זה לא מדבר עליהם. אתה צריך לדבר במובנים שהם קצת אגואיסטים, נכון? כשאדם נמצא במקום אגואיסט, אז מותר, צריך לדבר איתו בשפה קצת אגואיסטית. זה בדרך כלל הסבר שאותו מסבירים. יש הסבר נוסף. אני לא בטוח שהוא חולק עליו, אבל הוא נראה אחר. אני חושב ש... אם מכירו את הספר שמיים בארץ של הרב אהוד ברזילי זצ"ל, אז הוא הולך יותר בכיוון הזה. אני לא חושב שזה מה שאני אומר, הוא יותר בכיוון הזה. וכדי להבין אותו, נדבר על... על מושג העונג. דיברנו כבר על העונג? משהו שעבר? כן או לא, לא הבנתי. בסדר, נדגל מבאנו, נרחיב את זה קצת. מה השורש, מה, 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 מה חובתו של האדם בעולמו שהתענג אל השם? דיברנו על זה שזה, כן, דיברנו על זה. שעונג זה, זה, זה לא, זה לא נשמע טוב לאנשים רציניים. נולדתי בשביל להתענג, זה נשמע חייתי כזה. נולדתי בשביל לזלול את המעדנים. אף אחד לא חולמת שמהות חיה היא לאכול את כל השוקולדים בעולם. זה נורא כיף ונורא טעים. אבל זה לא, קוקה קולה זה לא טעם החיים, לא? זה בדיחה מטופשת, אבל זה לא. כולנו יודעים באמת שזה לא ככה. מה מתחבא מאחורי המילה עונג? אני מרגיש דז'ה וו כזה, אני מרגיש שאני חוזר למילים שאמרתי פה.
כן, אמרנו.
זה לא דז'ה וו, זה באמת. אני אחזור בקצרה קצרה. שעונג, אפשר לקרוא אותו בצורה מאוד מאוד חיצונית. עונג במובן זה עושה לי הרגשה טובה. מפעיל את בלוטות הטעם שלי. במובן העמוק של המילה עונג, במובן העמוק, דברים שמענגים אותי, דברים שעושים לי כיף, דברים שעושים לי נעים, זה בדרך כלל סימן, זה לא סיבה. סימן למה? סימן שזה אני. סימן שזה אני. נכון, דיברנו על מה שאני חושב שדיברנו, אם לא, אז לא נורא, על זה שמתוק זה טעים, נכון? איפה הרמקול הזה? מה קרה לו? דמיינתי שאני עם הרמקול. טעים ולא טעים זה סוג של סימן חיצוני למשהו הרבה יותר עמוק. למה דברים טעימים לך ולמה דברים לא טעימים לך? בגלל זה מגלה משהו, נכון? דיברנו על בעלי חיים, אם אני זוכר. שבעלי חיים צמחוניים הם לא אוכלים בשר כי זה לא טעים להם. מה הכוונה לא טעים להם? זה לא נותן להם חיים. הם לא יכולים להיבנות, הם יקיעו את זה. הקיבה שלהם לא יודעת לעכל בשר. ולכן זברה גם היא גוססת והיא תראה בשר, היא לא תאכל אותו, זה לא יעזור לה, היא תמות. טעים ולא טעים, בטבע, את מריחה אוכל, יש איזה ריח לא טוב, אז אל תאכלי. למה אל תאכלי? לא בגלל הריח הלא טוב. בגלל שהאוכל הזה מזיק לך. למה הריח הזה לא טוב? מה לא טוב בריח הזה? מריחה ריח לא טוב זה שמשהו רעיל, שיש משהו לא טוב. החושים שלנו בנויים בצורה כזאת, שמפגישים אותנו במדויק עם העולם. אם את נוגעת במשהו והוא חם מדי, סימן שמה? שאת תחטפי כפייה, זה לא חם מדי. אם את נוגעת משהו ודוקר, סימן שאת נפצעת. החושים שלנו מדויקים בדרך לספר לנו מה נכון לנו, מה אמיתי לנו, מה מוסיף לנו חיים ומה פוגע בנו. אם קר לך, קר לך, זה לא משוגש לך בעיה שקר. זה לא בתאי האור, באמת יש סיכון לגוף. הגוף עכשיו עובד בטמפרטורה לא נכונה לו. את מרגישה את זה בחוץ שמישהו שקר לך, או חם לך, או מפריע לך. אז אם יש משהו עם טעם לא טוב, אז אל תאכלי, זה לא בריא לך טעם לא טוב, זה לא בריא לגוף שלך. טעם טוב וטעם לא טוב, פירושו של דבר בריא ולא בריא. אנחנו מדברים על תעשיית מזון, לא על תעשיית מזון. אנחנו מדברים על מזון נורמלי, בריא, נכון? זה בדיוק הסכנה, זה בדיוק הבעיה של תעשיית המזון. שתעשיית המזון לקחה את הטעם בתור מטרה ולא בתור אמצעי. אוכל נורמלי, לא מעובד, טעים זה בריא ולא טעים זה לא בריא. תעשיית המזון זה בדיוק הפוך. תעשיית המזון בדקה איך, באיזה כימיקלים אפשר לרמות את בלוטות הטעם שלך. ואז היא מאכילה אותך ברעלים, שיש להם רצפטורים שגורמים לבלוטות הטעם להגיב כמו שהיינו מגיבים בטבע. סוכר, דיברנו למשל שסוכר, אין סוכר בטבע. יש פירות, יש דברים טעימים. קנה סוכר זה לא סוכר. אנחנו מזקקים את הסוכר, מקנה סוכר, ועד הסוכר הלבן או החום שאת מקבלת, הסוכר עובר כל כך הרבה שלבים של עיבוד כימי, שברור שהוא לא בריא בסוף, ברור. אבל למה מתוק זה טעים? למה? כי הגוף זקוק לפחמימות. אין הרבה פחמימות בעולם, והגוף זקוק מתוק זה פחמימות מרוכזות. והאפשרות שלך להיפגש בפחמימות מרוכזות במהלך ההיסטוריה הייתה מאוד מאוד שולית. זה היה רק בתקופות הקצרות שהיית רואה עץ עם הרבה פירות, עם הרבה טענים או הרבה לא יודע מה, ואז היית אוכלת אותם, ואחרי זה הם לא מחזיקים מעמד. אז בגלל שיש אותם בתקופה קצרה, אז משהו בגוף שלך רוצה לאכול מזה הרבה, כדי שישארו לך מאגרים שיספיקו לשבועיים הבאים. היום יש לנו כמויות סוכר שכל אחד לבד יכול לפרנס עם המאגרי פחמימות שלו חצי אפריקה לבד. אבל במבנה מוח זה נשאר אותו דבר. המתוק נראה לנו טעים. אז יש פה משהו מעוות. אני מדבר באופן בריא. באופן בריא עונג זה סימן שזה מה שטוב לך. זה לא לגמרי נכון כי גורשנו מגן עדן. אתם זוכרות מה הייתה הבעיה בגן עדן? ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. האישה אמרה על העץ שהוא טוב. טוב במובן של טעים. זה לא נכון. עץ הדעת הוא לא טעים. עץ הדעת הוא רעל, הוא זוועה, הוא הרס את העולם והרס את החיים ותקע את כולנו והמלל את כולנו וגורשנו מגן עדן. אז יש לנו בעיה לפעמים ברצופטורים הרוחניים. גשמית אין לנו בעיה כזאת. גשמית אנחנו, החושים שלנו באמת תקינים. מה שטוב לך, בריא לך. אלא אם כן יש תעשיית מזון. מבחינה רוחנית זה מסובך יותר. מבחינה רוחנית אני יכול לראות את העץ המתונף הזה, המזוהם הזה, ולהרגיש שהעץ טוב למאכל. הרמב"ם אומר, מורה נבוכים, שזה היה חטא עץ הדת. זה שאחרי זה האישה אכלה מזה, זה ברור, זה כבר לא החטא. החטא במובן של החטאה, של פספוס, של החמצה. אנחנו מסתכלים על דבר שהוא רע לנו ואנחנו כל כך רוצים אותו. אנחנו מסתכלים על דבר שהוא טוב לנו ואנחנו כל כך לא רוצים אותו. וזה כבר העיוות. באופן עקרוני, חובתו של האדם שיתענג על השם. מה זה יתענג על השם? יתענג על השם, פרושו של דבר, מבטו ומגמתו. זה חלום כזה, זה לא יקרה פה! אומר המחל פרק א', זה יקרה בעולם הבא. מה זה העולם הבא? בואו נפתח, מה זה העולם הבא? מה את יכולה, מה את יודעת על העולם הבא? מה את יודעת עליו? שהוא עוד לא פה, נכון? שהוא עתידי, שהוא בא. שהוא עוד לא עכשיו. אז כשאנחנו מדברים על עונג, זה תלוי מאוד 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 איפה את נמצאת. זה ממש תלוי. אם את נמצאת במקום שהעולם הפנימי שלך הוא חבוי מתחת לגלי השפה, אם את נמצאת במקום שהפער בין הזהות האלוקית שלך לבין החוויה שלך בפועל הוא פער אדיר, ואתה מרגישה את עצמך בתור מה שלא קשור לתורה בכלל. התורה נראית לך מעיקה ותוקעת ומציקה וחונקת ולוקחת לך את כל הכיפים שבעולם. אם זאת חוויית החיים שלך, אז מדברים על עולם הבא, כי את לא שם. מה שדבר? את לא שם. אבל אם את מגיעה את פרק י' לא רק בקריאה, את מבונה את עצמך בפרק י' אבל לא צריך לדבר איתך על העולם הבא. למה לא צריך לדבר איתך על העולם הבא? כי הוא כבר פה. כי הוא כבר כאן. יסוד החסידות ושורש עבודת מה שהתברר לאדם מה חובתו ומה מגמתו. זה לא חובתו כי מישהו מכריח אותה אחרת או הרביץ לך. שהתברר לאדם, אני חושב יסוד החסידות ושורש עבודת מה שהתברר לאדם, גם על זה דיברנו, שאת זה התורה. שהתורה היא לא דבר שחונק אותך, לא דבר שתוקע אותך. אם את מרגישה לא מחוברת אל התורה, אז יש פה שני חסכים. חסך אחד זה שאת כנראה לא מבינה טוב מה זה התורה, וחסך שני זה את לא מבינה טוב מה זה את. אז את רוצה כל מיני דברים, מרגישה כל מיני דברים, כי משהו בה חולה, נכון? משהו בי לא מרגיש טוב. כשאני מתמכר לדברים, אני יכול להתמכר לדברים זוועתיים, ולא יכול בלעדם, אלכוהול למשל. שמעתם שיש אנשים שמכורים לאלכוהול? אתם טעמתם פעם אלכוהול? זה לא טעים, נו, מה לעשות? זה לא טעים, אם נותנים לך מיץ תפוזים וערק. ברור שמיץ תפוזים זה הרבה יותר טעים. אז למה אנשים משלמים על ערק הרבה יותר ומתמכרים לערק ולא מיץ תפוזים? כי בערק יש חומרים ממכרים. בערק יש אלכוהול. ומי שותה אלכוהול אז עושה אותו שמח, סוג של שמח. הוא שוכח את הצרות שלו קצת. מסתובב לו הראש. אז הוא בורח מהעולם שלו, אז זה לא, לאט לאט הוא יתמכר ויתמכר, ואז הוא כבר לא יכול בלי הערק שלו, אבל זה לא טעים באמת, זה מחלת נפש, זה מחלת גוף אני מתכוון. מחלת גוף, יש כזה מחלות. מחלות גוף מאופיינות, הם לומדות 8 פרקים? אז למדתם על המחלות? הרמב"ם נותן כזה דוגמה. איזה פרק אתן? איזה?
רביעי.
נו, אז למדתם את זה בזמן, הרמב"ם עושה השוואות בין חולי הגוף וחולי הנפש. זאת אומרת שאחד הדברים שמאפיינים את חולי הגוף, שאדם אוכל דברים עפוצים ומרים, זוכות את זה? זה כתוב לכם שם. הוא עושה השוואות כאלה. אז מה הכוונה? הכוונה היא למשל, אדם מאוד 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 חולה, יש לו חום גבוה, והוא אומר, כפו לי, כפו לי, זו תופעה מאוד מאוד מוכרת. אז הוא חולה, מה הכוונה חולה? יש נתק בין, בין האנטנות שלנו לבין הגוף שלנו. באופן רגיל, כשכפו לך, את מרגישה שכפו לך, וכשחם לך, את מרגישה שחם לך. אם את רותחת, את לא אומרת, תביא לי קוסטר, את אומרת, תביא לי מים קרים. אבל יש לפעמים מחלות של חום גבוה, שאת רותחת ואת מרגישה שכפו לך. יש פה איזה קצר בתקשורת. וזה מה שקורה מבחינה רוחנית. הרבה יש קצר בתקשורת, בגלל מיליון סיבות, תרבותיות, היסטוריות, מדיניות, רוחניות, שכליות, לא משנה מה, שיש קצר בתקשורת ביני לבין עצמי. אז מה אני חמוש? אני חמוש באמונה. האמונה הזאת יכולה להיות בשתי רמות. אמונה אחת שהתורה היא צודקת, ויש פער ביני לבין התורה. אז אני אמח את עצמי בשביל התורה. ויש נקודת מוצא אחרת, שלפי הרמח"ל היא יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. זה הרבה לפני כל המאמצים שלך וכל ההשתדלות שלך. זה היסודות. על מה את בונה? על מה את בונה שכל הפער בינך לבין התורה הוא שקרי. את ותורה זה אותו דבר. איך אומרים את זה בשפת החיים? זה העינוג היותר גדול מכל העינוגים, והעידון הגדול מכל העידונים. כל תוספת חיים אמיתית מוסיפה חיים. בעולם הזה, לפעמים, גם דברים שהורגים אתך, גם עץ הדעת, יכול לראות הכי טעים בעולם. בסדר. אבל המסלול, היעד, כשאת רוצה להיות צדיקה, כשאת רוצה להיות חסידה, כשאת רוצה להיות עבודה תמימה, כשאת רוצה לחיות חיים ענקיים וגדולים, אז אפשר לתפוס את זה בהרבה צורות מעוותות. כאילו, את צריכה להילחם בעצמך. ואת באמת צריכה להילחם בעצמך. אבל את צריכה להילחם בחולשות שלך, בתסבוכים שלך, בבלבולים שלך. בסופה של דרך, מתברר לך שתורה וחיים באמת זה אותו דבר. זה מסוכן להגיד את התורה וחיים בתור סיסמה, כי הרבה פעמים הם ממשים את זה בצורה מבולבלת, בצורה קטנה, לוקחים את כל התאוות והיצרים והאחרזים שעושים את זה לשם שמיים. אבל בסופה של דרך, וכבר מההתחלה את צריכה לדעת שסופה של דרך. אז יש שני תירוצים לפער בין י' ל-א', שהם בעצם תירוץ אחד. תירוץ הראשון אמרנו שבשלב הזה זה מה שאפשר לדבר איתך. אי אפשר לדבר איתך דברים גדולים, אז אומרים לך, יהיה לך כיף בעולם הבא, שווה לך. זה נכון, אבל זה מה שמוכרים לך, כי זה מה שמבינה. כשתתקדמי, נגיד לך כבר דברים יותר גבוהים. זה הסבר אחד. הסבר השני אומר, שכבר עכשיו לא מדברים איתך קטן. שכבר עכשיו כשמדברים לעולם הבא, לא מתכוונים לדבר עם הקוטל שלך. בעצם כבר עכשיו מדברים כמו פרק י"ט. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה זה לחיות בענק. וכשאומרים עולם הבא, זה משהו יחסי. יכול להיות שאת עוד לא שם. אז מה אם את עוד לא שם? את מספיק בוגרת בשביל להבין ששווה לך לעבוד קשה, כי את תגיעי לשם. כי זה החיים. היינו ביותר גדול, זה החיים. זאת אומרת, לפי התירוץ הראשון, פרק א' הוא באמת קטן. לפי התירוץ שני, פרק א' כבר שם מתכוון למה שפרק י"ט מתכוון. אז מה ההבדל בין פרק י"ט לפרק א', לפי התירוץ השני? שבפרק י"ט האדם הוא עדיין אגואיסט. האדם עסוק בעצמו. אדם אומר, אני רוצה להיות צדיק כדי לקבל עולם הבא. פרק א' זה לא ככה. פרק א', אדם לא עסוק באלוקים בשביל לקבל עולם הבא. אדם עוסק באלוקים כי זה חובתו בעולמו. חובתו בעולמו להתענג על השם. אבל אם חובתו בעולמו הייתה לסבול על השם, אז גם את זה הוא היה עושה. זאת אומרת, מה שמניע את האדם בפרק א' זה אולי משהו שהוא... מה לא טוב בפרק י"ט בעולם הבא, כשמסתכלים בעולם הבא באופן אגואיסטי. באופן לא אידיאלי, לא גדול, לא ענק. בואו ניקח את החבר'ה האלה שהלכו לעצב וללכת והסכימו לעלות לגרדום. אז הם אומרים לכם, הם יכלו לא לעלות לגרדום. הם יכלו ללכת לאוניברסיטה ולעשות קריירה ולהקים עסקים ולקנות נדלן ולשדרג את הפלאפון. ואף אחד לא הכריח אותם לעשות פעולות נגד הבריטים, והתפסו אותם וישבו בצוהר ויעלו לגרדום. אבל הייתה בהם איזה אש כזאת שלא נתנה להם מנוח. זה לא עונש שהם פחדו ממנו, הם לא רצו לעלות לגרדום, אבל לא הייתה להם ברירה. באדם מחובר על אידיאל גדול, אז אי אפשר לקנות אותו בשוקולדים, ואי אפשר להם עליו בתי סוהר, זה שטויות. כשמשטרים מתחילים לאיים בבתי סוהר, סימן שהם חלשים, סימן שהם מתפוררים. תמיד אנשים שמוכנים, שלא מפחדים בתי סוהר, יכולים לנצח את כל משטרי הרשע. האם קראתם קצת על אנטולי שרנסקי, כדאי לכם לקרוא את הספר? איך בחור אחד קטן שיגע את כל אימפריית הרשע? כי הוא לא פחד, הוא לא היה לו טוב בצינוק 10 שנים או 11 שנים. אבל הייתה לו אש בוערת בלב. אז מי שבוערת אש בליבו, אי אפשר, הוא לא עסוק באיזה כיף יהיה לי, לא יהיה לי כיף. מי שאש בוערת בליבו, אז איך השיר אומר? יהיה לנו רע, מכירות, אני ואתה נשנה את העולם. אז איך המשורר אומר? יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. זה כן נורא, אבל בשביל לשנות העולם, אז מוכנים שיהיה רע. מי שיש לו חלומות, זוכרות מה קורה למי שיש לו חלומות? פרשת השבוע ויש את זוכרות. יזרקו אותך לבור, אם תספרי על החלומות שלך. ואנחנו מלאי תקווה שלמרות זאת תספרי על החלומות שלך. ולא תחבי אותם ולא תארגי אותם. כשאנחנו מדברים על עונג, אני חוזר לפרק, כשמדברים על עונג, מדברים על הצבת יעד. אני מאמין שהתורה היא מתוקה. היא לא תמיד מתוקה לי הרגע. יכול להיות שהיא קשה לי הרגע. מאוד, מאוד. יכול להיות שיש דברים שאני חושב שאני לא אצליח להשתנות לעולם, יכול להיות. יכול להיות שיבואו גם גדודים של פסיכולוגיה ומכשפיה וחרטומיה, יכול להיות. ויגיעו לך, זה עבוד ואי אפשר להשתנות וזה. בסדר? אז מי שרוצה ללמוד פסיכולוגיה, זה חשוב, זה בסדר. מי שרוצה ללמוד את הרמח"ל. הרמח"ל הוא איש חוכמת הסוד, הוא איש האמת הפנימית. זה ספר שהוא כותב על בסיס כל האמת הפנימית. והוא יודע, הוא מאמין, הוא משוכנע. במיליארד אחוזים שישראל זה אורייתא. זה סוד שישראל זה אורייתא. מה הכוונה סוד? הם לא מרגישים ככה הרבה פעמים. הם מרגישים שזה קשה, שזה מעיק. אבל הרמח"ל כתב את הספר הזה מזמן, וזה לא תמיד עוזר, כי גם היום יש אנשים שלומדים את הרמח"ל כל יום, והם בטוחים שהדבר האחרון שבעולם זה שהם והתורה, זה דבר אחד. הם בטוחים שהם מפלצות ו... קדושי יצרים, הם שומעים את כל התיאוריות של הפסיכולוגיה המודרנית על האדם, ואומרים זה נכון. אבל אנחנו נתגבר על החיה שבאדם, ואנחנו נעטוף אותה בשחורים, ואנחנו נדכה את הדחפים שלנו, ונצליח לעשות רק מה שבתורה כתוב. אז הם יכולים לעשות רצון השם, אבל לא יכולים להגיע לחסידות לעולם, כי היסוד שלהם לא נמצא אצלם. יסוד החסידות הוא שורש העבודה התמימה. הם אולי גיבורים מאוד וצדיקים מאוד, אבל יש להם תקרת זכוכית שהם לא יכולים לעבור אותה. אתם מכירים את הביטוי תקרת זכוכית עם החרגולים האלה? אז כל עוד יש תקרת זכוכית היא חוסמת, אבל כשהתרגלנו אליה, אז גם כשמורידים אותה, אין שם שום תקרה, ואנחנו ממשיכים להיות מוגבלים. אם מישהו חושב שהוא לא תורה, אז יש גבול מאוד רציני לאיפה הוא יגיע. הוא לא יצליח להתפתח, כי הוא לא מאמין שאפשר להתפתח. אז הוא יתפתח בכיוונים של לדכא את עצמו, ולדכא את עצמו, ולדכא את עצמו, ולמחוק את עצמו יותר ויותר ויותר, למען מה שנראה לו שהתורה רוצה. יש שלבים כאלה, בטח. אם את רוצה לרוץ, אז את רצה, זה לא נעים לך לרוץ. את מזיעה ונתפסים לך רגליים. אם את רוצה, כל דבר חדש שאת רוצה, את רוצה לנגן בגיטרה, אז בהתחלה את מזייפת ולא מדייקת, והכל בערך, נכון? ככה אומרים שמי שרוצה ללמוד להתחיל לנגן, אתה צריך לשלוח את השכנים שלו איזה חודשיים בבית הבראה, עד שהם יחזרו ויוכלו לסבול את הקולות שהוא יפיק מהחליל שלו. אז בהתחלה, כל דרך רציני, בהתחלה היא קשה, ברור שבהתחלה היא קשה. הרמח"ל לא הופך את החיים ליותר קלים. לא הרמח"ל ולא אף קוף ולא אף אחד. הם הופכים את החיים להרבה יותר יעילים, מבורכים, בעלי משמעות. אבל לא אומר בואי תסתלבטי. מי שקורא את פרק א', הוא קורא את פרק א', המצב ההתחילתי שלו הוא פער אדיר בינו לבין התורה. הוא עוד לא חסיד. פער אדיר, והוא מרגיש... יש לנו 200,000 חוזרים בתשובה במדינת ישראל, אולי 300,000 חוזרים בתשובה. אולי אפילו 400,000 חוזרים בתשובה. ובאיזשהו מקום מסובך מאוד, אני מפחד להגיד את זה, אז אני אנסה לא להגיד את זה. יכול להיות שמאות האלפים האלה שחזרו בתשובה, הם מקשים מאוד 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 על כל השאר לחזור בתשובה. יכול להיות. למה אני אומר דבר כזה קיצוני? אולי. כל אחד שחזר בתשובה זה דבר ענק. משום שיש סוגים של חזרה בתשובה שרק משכנעים את כולם ש... שהתורה והחיים לא הולכים ביחד. שאם אתה רוצה להיות... סיפרתי לכם, פעם פגשתי מילואים לפני הרבה שנים בחור שחזר בתשובה ונהיה סוג של חסיד. ודיברנו הרבה במילואים, וכך הוא היה קרוב לתורה של הרב קוק. אמרתי לו, אז למה לא נהיית ציוני דתי? אז הוא אמר לי, כי אצלכם לא הולכים עד הסוף. אני רציתי מי שהולך עד הסוף באמת. אז אמרתי לו, איפה אצלנו לא הולכים עד הסוף? אז הוא אמר, אצלכם כולם לובשים חולצות טריקו. כי האמת, כשאני אומר, ספר את הסיפור בישיבה, אני מתחיל לעבור אחד אחד, ובדרך כלל צודק ב-100%. אחד אחד אני עובר, אני לא אבדוק פה את החולצות שלכם, אבל בישיבה אני כן עושה את זה, אחד אחד, חולצות טריקו. כמעט אף פעם לא קורה שהוא טועה, אפילו בחורף. צודק. למה הוא צודק? שאנחנו לובשים חולצות טריקו. אבל למה למען השם זה נקרא לו ללכת עד הסוף? איפה זה קשור למשהו? מה העבירה בלבוש חולצת טריקו? למה אני לא לובש חולצת טריקו, אתם יודעות? כי יש לי תפקיד שלא מאפשר לי לבוש חולצת טריקו, זה הכל. מה רע בחולצת טריקו? פשוטה, צנועה, מה הבעיות שלך עם זה? אז איך אתם מבינות אותו? למה בראש שלו מי שלובש חולצת טריקו לא הולך עד הסוף? אתם יודעות למה? אין לכם שום רעיון? כי זה לא מכובד, למה זה לא מכובד? יותר מכובד חולצת טריקו? למה צריך להיות מכובד? למה להיות מכובד? מה הבעיה? אז הוא לא מכובד, מה קרה? איפה זה הולך עד הסוף? אני חושב שהפירוש הוא שחולצת טריקו, אתם יודעות למה לובשים חולצת טריקו? לבשתם פעם חולצת טריקו? למה? כי זה נוח, נכון. לובשים מה שנוח, זה לא נקלט להם שעושים מה שנוח. זה לא מסתדר להם. מחפשים משהו לא נוח, לא נוח. אספר חבר שלי שפעם הוא היה בשבת באיזה מקום כזה, קהילה, מסוג כזה של אנשים, ופתאום מישהו בא ואמר שהעירוב פסול. אם העירוב פסול זה על הפנים, אי אפשר לטלטל שום דבר ברחוב בשבת. אז מישהו אמר, לא, העירוב לא פסול, הוא הוכיח, הוא היה תמיד חם, הוא הוכיח שלמרות הבא העירוב לא פסול. אז התחילו לריב איתו, לריב איתו, ואז מצאו שהעירוב כן פסול, ואז כולם נרגעו, איזה כיף, העירוב פסול. ואז עוד מישהו הוכיח שהעירוב לא פסול, ואז כולם נכנסו ללחץ. התחילו בסוף, כולם היו שמחים ורגועים, העירוב פסול. למה כל כך רצו שהעירוב פסול? כי זה הדרך שלהם להיות צדיקים. הם חושבים שהדרך שלהם להיות צדיקים זה איפה אני מחמיר על עצמי. איפה אסור. אז זה ללבוש בגדים שחורים כאלה. למה שחור? למה שחור? מי קוראים שחורים? אתם מכירים את הביטוי הזה שכזה ביטוי באופן? למה ללבוש שחור? למה לא ללבוש סגול מזעזע? מזעזע? זה סגול עדין. לא ללבוש שחור. זה אמירה כזאת, כי הכל שחור. העולם הזה נראה לך כתום וצהוב ויום. לא! זה הכל יצר הרע. זה הכל חומריות. בפנים הכל שחור. אז לובשים שחורים, מתעטפים שחורים, ומגינים על עצמנו באין סוף הגנות, כי העולם הזה הוא... סתני כזה, מסובך כזה, רע כזה. אני! מה זה עולם? אני. דרווין אמר שהעולם, שהאדם בא מהקוף, נכון? פחות או יותר, לא בדיוק. אבל נניח. ולזה שהאדם בא מהקוף יש שלוש אפשרויות. דיברנו על זה? שלוש אפשרויות. אז האפשרות הראשונה היא שאדם בא מהקוף, ואנחנו קופים, נו, בסוף אנחנו קופים. את זה אפשר לקחת גם לכיוון של חיים מופקרים, וחיים מטירניים, וחיים חייתיים. אז תפסיקו, הכל פוזות. מי שאומר שהוא לא קוף, אז הכל פוזות. אבל אפשר גם להיות דוס, מאוד מאוד דוס, ולחשוב אותו דבר. דווקא בגלל זה להיות דוס. כי אני קוף, אני קוף, אני שימפנזה. ואני כל כך לא רוצה להיות שימפנזה, אז אני מתעטף ומדכא וחוסם ומקים מערכות כאלה. שהרצון החופשי לא חשוב בהם, והבחירה לא חשובה, אז לא תהיה יציאה, אז לא ילכו לצבא. נחזיק את כולם בתוך מסגרות, בתוך חומות כאלה, כי אחרי את הקוף יברח וישתלט עליי. אז אפשר להגיע עם זה להרבה הרבה דברים יפים, אבל זה בדיוק הפוך מה שהרמח"ל כותב פה. הרמח"ל פה לא מדבר על איך לבנות מדרגות חיים, אלא איך לבנות יסודות, גישה כללית. הדבר הכי עקרוני, שתבערי לעצמך שאת לא קוף, את לא קוף. את בת מלך שעשויה מאבנים טובות, אם אני אשתמש במשל הזה. את חלק אלוה ממעל, את כולך קודש, מכף רגל ועד... ועד מה אומרים? ועד הראש. תודה. אנחנו אלוקים. כן! מה המצב הזה שבו אני מרגיש כמו אורנגוטנג בחוויות החיים שלי? זה מחלה או שזה מצב יסודי? כשהרמב"ם בשמונה פרקים, אתם יודעות, קורא איזה מחלה, מה הוא אומר לך בעצם? בדיוק כמו שהרמח"ל אומר, נכון? זה שאת צריכה להיזהר מתאוות ויצרים, זה שיש לך מתאוות מקולקלות. זה מחלה, זה שאין לך חדק, זה מחלה? לא, למה לא? כי את לא פיל. זה לא מחלה. אבל זה שיש לי דחפים ויצרים ותסבוכים ועימותים, יש קשר, זה לא מחלה, זה החומר. החומר מתוסבך. אז מה עושים? אלוקים נתן תורה למתוסבכים. אנחנו חיות שקיבלו תורה. את יכולה לבחור להיות חיה. ואת יכולה למחוק את עצמך ולהיות מה שהתורה אומרת, להתבטא לרצון השם. זו גישה אחת. שגם הרמב"ם וגם הרמח"ל וגם התורה, כולם. שדיברנו על שתי דוגמאות אלה. כשהרמב"ם קורא לזה מחלת נפש, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזה מחלה. את לא כזאת, את לא אורנגוטנג, את לא שימפנזה. את חלק אלוקא ממעל, נשמה שנתת בי טהורה היא. אני עכשיו מרגישה זאת מחלה, מחלה אפשר לרפות. זה שאין לך חדק, אי אפשר לרפות. ללכת לרופא ואומרת, רופא, מה אני אעשה? נפל לי החדק. אז הוא ישלח אותך מחלקה פסיכיאטרית, מקסימום. זה לא מחלה שאין לך מקור, או שאין לך קרבולת על הראש. את לא תרנגולת, אז אין לך מקור, ולא תרנגולת, ולא קרבולת על הראש. את רוצה להיות תרנגולת, אז אפשר אולי לעשות ניתוח, להשתיל לך קרבולת ולמוד יותר לעשות קוקוריקו, אבל את לא תרנגולת. אז אנחנו, זה מה שכתוב פה מאחורי המילים האלה. יסוד החזושו של אדמה שהתבר על מה חובתו, מה מגמתו, מי את באמת? מי את באמת? וחכמים אמרו, את באמת תורה. איך הם אמרו במילים של הרמח"ל, איך את באמת תורה? העונג הגדול מכל העינוגים, והעידון הגדול, זה לא איזה כיף, אני אשתה איזה מיץ תפוזים, זה פעם שנייה שהוא חוזר היום משום מה. עם קרח, ביום חם ורותח, ויהיה לי אחי, זה לא במרום מקום החייתי הזה. זה החיים. יסוד החזור שראש עבודת ממה זה, לכי למסע, שהוא לא יקע עליו. אבל את תגיעי, את חוצבת לך סל, שביל בסלע, ואת תגיעי למקום הכי שמח, הכי טוב, הכי את, הכי את. כי התורה, בעצם אנחנו מדברים בשפה אחרת את מה שאנחנו לומדים ביום שני. כי זה הוויכוח בין חנה לאלי, אתם זוכרות? זה מה שמסתתר שם. זה להגיד בצורות אחרות, במילים אחרות, את הרעיון הזה. איפה אלוקים נמצא? חנה בהתחלה חושבת בתוך הספר, בתוך הלב הזה. וככל שחולפות השנים, וערימת השנים גובעת, והקרותה של חנה מקבלת הוכחות רשמיות, אז ככה פורצת מליבה של חנה הזעקה הזאת שאומרת, לא נכון. אתה לא בספר, אתה גם, אתה כן בספר, אתה בלב שלי, בלב שלי. בלב שלי. חנה היא חסידה בעבודתה תמימה. אז היא יודעת שמה שהלב שלה רוצה, זה עונג, זה עידון. מה זה עונג ועידון? מתאים, מתאים. נכון, דיברנו על כיסא שבוע שם, מתי הכיסא נוח, מתי הוא לא נוח. שהוא נראה כמו הגב שלך, זה מתאים, אבל יש בו הרבה בליטות ושקעים, והוא לא נראה כמו הגב. אז זה לא נעים, זה לא נוח. אז פה אנחנו רוצים לא נוח לגב שלך, לבית שאין נוח גם לגב שלך. רוצים נוח לנשמה שלך, מתאים לזה. זה היסוד. אחרי זה אפשר לזוז. אז אחותי, כך אומר הרמח"ל, או ילדה שלי, תלוי מה הפרשי הגילים בינו לבינך. צאי לדרך, יהיה קשה. יהיה קשה ואת תחווי כאילו זה... את כן עצמך בפרוסדור כדי להיכנס בתקלין, וכל הביטויים האלה של חז"ל, עכשיו יהיה קשה. לפעמים יהיה קשה ויהיה מצב שאני עוד לא אצליח לממש את זה שאני תורה. אבל אני מאמינה בזה, מאמינה בזה לא כל הדרך. אולי אני אחווה את זה רק בעולם הבא. ולפעמים צדיקים רואים עולמה בחייהם, ומצליחים להגיע לפרק י"ט, וכבר להרגיש ככה. אבל המבט הבסיסי הזה הוא מבט שמשנה כל, ברכת השם ויום טוב. Thank you.